בסייעתא דשמיא, היום אנחנו נמשיך את ההקדמה השנייה של הרב חרל"פ להגדה של פסח. כותב הרב, דיברנו על גדולת הימים האלה, ימים שבין שבת הגדול לבין פסח. כתב הרב שהם ימי ההכנה שהם נשגבים למעלה למעלה ואין לנו שום שיג ושיח. הכנה, אנחנו כמו עבד לפני המלך ובשעת קיום המצווה כשר לפני המלך. ואז דיבר הרב שביום 14, שזה ערב הפסח, מביקה הערת זיירה דאדם קדמה לפני החטא. זאת אומרת, יש אור רוחני שמופיע בעולם כמו לפני חטא אדם הראשון. ככה כל שנה ושנה, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כמו ביום הראשון, ככה כל שנה ושנה, מעין אותו האור הגדול שהיה, וירא אלוקים את האור כי טוב, כן מופיע האור הזה כל שנה ושנה. ממשיך הרב ואומר, כל סדר הלילה, מצה ומרור, ארבע כוסות והגדה, מביא זרמים של קודש לכל השנה כולה. לחיות גם בכל השנה כולה חיי קודש בדבקות אמת להשם יתברך. מצוות אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני התעוררות והתפעלויות אנושיות, תאווה וכל מידה רעה. והיא מעמידה אותו על ההרגש היותר נעלה, נרגיש את השם יתברך עמוק עמוק בקרב כליותיו ולבבו. הסברנו שיעור שעבר, שמדוע המצה היא זו שדווקא מרימה את האדם לכל כך ישרות, לכל כך עשה רצונך כרצונו, לכזה אמת מוחלטת לעשות את רצון השם. אז הסברנו על פי המהר"ל, שבעצם מסביר את העניין הזה של הפשיטות, שהמצה אמרנו יש בה רק קמח ומים, אין בה שום תוספות, לא שמרי ולא התפחה ולא שום דבר. מצה דקה, קמח, מים, זהו. הפשיטות של תכלית הפשיטות. אז הסברנו שפשוט במושגים הרוחניים זה הכוונה רוחני. לא פשוט להיות פשוט. שאדם בעצם אוכל את המצה והוא מגיע להבנה כזאת, להכרה כזאת, לרצון כזה, שכל עניינו בעולם לעשות את רצון השם בלי שום פניות, בלי שום התפחות, בלי שום דברים נוספים, אז אדם מרגיש את השם יתברך עמוק עמוק בקרב כליותיו ולבבו. ככל שהמצה נחדרת בתוכו, ככל שהוא מבין ומשכיל בעצם את מעלתה של המצה, הוא בעצם עוד יותר מתחבר לרצון השם. שלא לעשות דבר גדול וקטן נגד רצונו יתברך שמו, להיות עבד להשם יתברך ולא עבד לעבדים. עד פה למדנו שיעור שעבר. עכשיו הרב נכנס קצת יותר פנימה. אומר הרב על מעלת ליל הסדר, בלילה הזה מתלקח על אהב הקודש, או על אהב הקדוש של הצינור הגזעי של ישראל. הוא זרם הקודש הזורם בכל אחד ואחד מישראל, מהאבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, בלילה הזה יש מין זרם של קודש שכל אחד ואחד מקבל מאבותיו, ואבותיו מאבותיו, עד אברהם, יצחק ויעקב, שהם הבנים של האומה, שהם האבות של האומה, ואנחנו הבנים של האבות הקדושים. ומכוח זה בעצם בלילה הזה מתגלה שבני בכורי ישראל, שאנחנו הבנים הבכורים של הקדוש ברוך הוא, ויש לנו אבות כל כך קדושים, הוא מגיע אלינו, מתלקח עליו הקדוש של הצינור הגזעי של ישראל, המיוחדות של עם ישראל. הייתי אומר אולי אשר בחר בנו מכל העמים, הבחירה בעם ישראל. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אומר הרב, בלילה הזה מתעניין כל בן ומשתוקק לעמוד על סוד קדושים של שיבת אמונים והדרת קודש. יש פוטנציאל גדול בלילה הזה, וצריך כל אב להכיר בבניו ולדעת שגם הבנים שהוא חשב שהם פחות מחוברים, שהוא חשב שאולי נו כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, יש הזדמנות, יש דלת פרוצה בלילה הזה, שכל אבא שילמד את היסוד הזה היום וידע שהוא יכול לחדור לליבותיהם של בנם, גם אם הם נראים רחוקים וגם הם נראים לא קשורים, כנגד ארבעה בנים וכל הארבעה סובבים סביב שולחן הסדר. אין אפילו חס ושלום הרשע, גם הוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? למה הוא שואל, אומר הרב? אם אתה רשע, אתה לא מעוניין לקיים את המצוות, מה פתאום אתה שואל? איפה היית כל השנה? לא. ליל הסדר זה שעת רצון. שעת רצון יחידאית בכל השנה כולה. שבו גם הבן הרשע שותף בליל הסדר. גם לא יש שאלה, לא רק להטריס, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אלא באמת יש לו רצון פנימי לקשר, לא טוב לו עם עצמו, הוא רוצה את הקשר, הוא רוצה להיות חלק משולחן הסדר, הוא רוצה להיות חלק בלתי נפרד מהמשפחה, למשפחותיכם ושחטו הפסח, הוא גם חלק מהמשפחה. אז נכון, כל השנה קשה לו, מתמודד עם דברים שאנחנו לא מודעים אפילו, לאיזה דברים קשים הוא מתמודד, נכון? צריכים אולי הרבה לרחם עליו, להתפלל עליו, ודאי. כל אמא, כל אבא, מתפללים על הילדים שלהם. אבל יש הזדמנות שאסור לנו לעזוב. ההזדמנות הזאת זה ליל הסדר. אומר הרב, הוא מסביר לנו את העומק, למה זה ככה? שיש זרם של קודש שזורם בכל אחד מישראל, גם אם נראה לנו יש אנשים פחות מחוברים, יש אנשים יותר, בכל אחד מישראל, לא יוצא מן הכלל. מתלקח זרם קודש מאברהם, יצחק ויעקב. בלילה הזה מתעניין כל בן ומשתוקק לעמוד על סוד קדושים של שיבת אמונים והדרת קודש. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אומר הרב, אפילו הרשע, אם כי נראה ששואל ברשעות ובליצנות, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא, כאילו זה רק בשבילכם, אני מחוץ לעסק, אז למה אתה שואל? מה זה משנה? הרי אם אין שום זיקה בין הבן הרשע למשפחתו, בין הבן הרשע לאביו, מה פתאום הוא שואל? כשאין קשר בין שני אנשים, או אחד הסימפטומים לזה שאין קשר בין, הם לא מדברים. הם לא מדברים, יש חוסר קשר. לא שואלים ולא נענים. אבל כשבן אדם בא ושואל אותך, בן אדם בא ומתעניין, גם אם הוא שואל אותך את זה בצורה צינית, בצורה חיצונית, יש איזה קשר. חייב שיהיה איזה קשר. כי אם לא היה קשר, אולי היה שואל. אומר הרב, בעיניים הפנימיות של הרב, זה משהו מדהים, הדבר הזה. איך תמיד הרב חרלאפ מסתכל על הדברים בצורה ייחודית. אומר הרב, אם כי נראה ששואל ברשות ובליצנות, הרי בפנימיות, הוא מחכה לתשובת הדרת השיבה. ולכן הוא שואל, הוא מחכה לתשובה, הוא מחכה למענה הזה. נכון, התאוות משכו אותו למשהו אחר. הדרך חיים שלו לא אופיינית לדרכם של שומרי תורה ומצוות. אבל זה עצם זה שהוא שואל מסגולת הלילה, מהעניין הגדול של הלילה הזה, חייב להיות שהוא רוצה בקשר. הוא רוצה, רק צריך לגלות את זה. צריך לקלף לפעמים הרבה קליפות, לפעמים קליפות אבות. אבל יש רצון, יש זיקה לקשר. הלילה הזה, אומר הרב, הוא הלילה המיוחד להשבת בנים לאבות ואבות לבניהם. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שבעצם התפקיד המיוחד של אליהו הנביא בעניין של פסח, העניין של הדיבור, העניין של השאלה והתשובה, מרמז את הגאולה, קשור בקשר אבותות עם הגאולה. למה? אומר הרב, הלילה הזה הוא הלילה המיוחד להשבת בנים לאבות ואבות לבניהם, הפוך ממצרים שרצו להפריד את הבנים מהאבות. כל הבן הילוד היורה תשליחו, עד כדי כך שעמרם אומר, מה? למה להתחתן? למה ללדת ילדים אם הכל הולך לאבדון? עמד וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. הוא היה נשיא שבט, כולם גירשו את נשותיהם. עד שאמרה לו מרים, את שלך קשה משל פרו, אתה יותר חמור מאשר פרו. פרו גזר על הזכרים, אתה גוזר על הזכרים הנקבות. עד כדי כך שהוא נכנע לאמירה הזאת של מרים, ובאמת מתואר שם שהוא החזיר בעצם את אשתו, ובעקבות זה נולד משה רבינו ונולד הגואל בעצם של עם ישראל. אז רואים שיש, הרצון של המצרים היה ההפרדה הזאת, היה הרצון לחוסר קשר. אנחנו באים בליל הסדר, באים בפסח, מחברים מחדש, מחיים את הקשר שבין הבנים לאבות, בין האבות לבנים. אומר הרב, עבודת הקודש עתידה לאליהו הנביא. זאת אומרת, הלילה הזה הוא כן עבודת הקודש, הכנה אל הגאולה, ימי הגאולה, הם הכנה אל הגאולה עתידה. עבודת הקודש עתידה לאליהו הנביא, כמו שכתוב, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. לא לחינם, אומר הרב, אחרי ארבע כוסות שאנחנו מוזגים, אנחנו מוזגים כוס נוספת. יש לנו ארבעה כוסות, למה למזוג עוד כוס? לא, זה כוס של אליהו הנביא. מה הקשר בין אליהו הנביא לחג הפסח? על פי היסוד שאמרנו, אומר הרב, זה הקשר. אם כל המטרה של ליל הסדר, כל העניין שלו זה החיבור הזה של בין האבות לבנים ובין הבנים לאבות, מי אמר הדיאטרה על החיבור הזה? מי זה שאחראי על הקשר הזה בין האבות לבנים? אליהו הנביא. לא נכין לו כוס? ודאי וודאי. אומר הרב, כי זה התפקיד שלו, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, וזהו יסוד המסורה בדבר בו אליהו הנביא, בהכנת כוסו בלילה הזה. זה היסוד. היסוד הוא שצריך את הקשר הזה להחיות. צריך מן אליהו הנביא שיבוא אלינו ויחיה את הקשר הזה. ממשיך הרב עוד יותר פנימה, אומר הרב, על מעלת הלילה, גילוי שכינה של הלילה הזה שונה ונבדל מכל מיני גילויים של שכינה שאפשר להתגלות בכל השנה כולה. אנחנו לא מבינים בסודות התורה, אבל מי שמבין בסודות התורה, הרב זצ"ל, התלמידו הרב חרל"פ, מגלה לנו פה סודות נעלמים, שאם הוא לא היה מגלה לנו, לא היינו יודעים את זה. אומר הרב, גילוי שכינה של הלילה הזה שונה ונבדל מכל מיני גילויים של שכינה שאפשר להתגלות בכל השנה כולה. יש פה משהו אחר, יש פה גילוי, יש פה התערותא דלעילא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעמו ישראל. שלמדתי את זה לפני שנים רבות, נפגשתי בהמשך עם הזוהר הקדוש, שזה המקור לפסקה הזו, ואני יודעתי, שמופיע בחוק לישראל. חוק לישראל, פרשת בו, היום השלישי, מופיע מספר הזוהר, פרשת בו דף מם עמוד ב'. אומר הזוהר הקדוש, נקרא ישר את התרגום, פיקודה בתרדה, המצווה שלאחר זה, אחרי ביור חמץ, לספר בשבחה של יציאת מצרים, שהוא חיוב על האדם לספר בזה השבח לעולם, וכך העמדנו עניין זה, כי כל אדם שמספר ביציאת מצרים, באו סיפור, חדי בחדווה, כאשר הוא שמח בסיפור הזה של יציאת מצרים, בשכר זאת, זמיני ולמיכדה בשכינה לאלמה דעתי, הוא עתיד לשמוח עם השכינה לעולם הבא, ששמחה הזאת תהיה גדולה מכל השמחות. דעה היא וברנש דחדה במראה, שזהו אדם ששמח בקונו. זאת אומרת, מסבירים שכאשר בן אדם מספר את סיפור יציאת מצרים, אנחנו יודעים על הגדולים, התנאים, האמוראים, שהיו יושבים ומספרים סיפור יציאת מצרים כל הלילה, זה לא לחינם. לעבודה רוחנית עליונה ביותר, שזה אולי כל כך נדרש בדורנו אנו, ובתקופה המיוחדת והמאתגרת שאנחנו נמצאים עכשיו. למה אומר הזוהר הקדוש? בגלל שאדם מספר סיפור יציאת מצרים ושמח בסיפור יציאת מצרים, שמח בקונו, מודה לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו על כל הניסים והנפלאות שהוא עשה לנו, אומר הרב, על ידי זה הוא גורם לחדש את אותם האורות העליונים שנתגלו בעת יציאת ישראל ממצרים. זאת אומרת, סיפור יציאת מצרים זה כמו ספיר ויהלום. זה אותם גילויי שכינה שהיו בשעת יציאת מצרים, אותו אהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, אותה אהבה, אותו גילוי אהבה מתגלה גם עכשיו. כשאדם חווה התעלות רוחנית מסוימת, כל פעם שהוא נזכר, מספר עליה, הוא מרגיש מעין הרגשה הקדמונית, שבשעה שהוא התעלה, הוא גם עכשיו מתרגש מאותו דבר שהיה לו. אומר הרב, יש פה פעולה רוחנית, שכאשר עם ישראל מספר בסיפור יציאת מצרים, ושמח בדבר הזה, מאיר מהסיפור הזה, מעורר רחמים מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא, וכל פעם על ידילה, יושבים ויורדים מטה, לשמוע בסיפור יציאת מצרים. זה לא אני אומר, זה הזוהר, הזוהר הקדוש ככה מסביר. אומר, והקדוש ברוך הוא שמח בסיפור הזה, חדי באו סיפור, בשעתה, באותה שעה כניס הקדוש ברוך הוא לכל פמליה דילה, הוא מקבץ את כל המלאכים, ואמר לו, זילו ושימו, בואו נלך לשמוע מה מדברים שם למטה, בואו נלך לשמוע בסיפור של השבח של הקדוש ברוך הוא, שמספרים ושמחים בגאולה. אז באים כל המלאכים ומתקבצים יחד ומתחברים יחד עם עם ישראל, ושומעים את סיפור של השבח ששמחים ישראל בגאולה, של גאולת קונם. אז באים המלאכים ומודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא על כל אותם הניסים והגבורות, וכאשר המלאכים ועם ישראל משבח את הקדוש ברוך הוא, אז כביכול הם מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, הם נותנים עוד, הייתי אומר לזה, עוד חשק לקדוש ברוך הוא להמשיך להשפיע ברכה על עם ישראל. אומר הרב, גילוי השכינה של הלילה הזה שונה ונבדל מכל מיני גילויים של שכינה שאפשר להתגלות בכל השנה כולה, כמו שאומר הזוהר. גילוי של הלילה הזה הוא גילוי מלא של האחדות הנעלמה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כמו שאמרנו, זה המקור. ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לפקוד בכל בתי ובתי ישראל, בא להשרות שכינה. פסח מלשון שהקדוש ברוך הוא השרה שכינתו בכל בית ובית. ממילא לא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף, אבל מי עשה את נס ההצלה? הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, וכן הוא בכל שנה ושנה לכל אחד ואחד מישראל לפום דרגה דילה. רק צריך להכין את עצמנו. כל אחד לפי מדרגתו. מדרגות, מדרגות, מדרגות בהשראת שכינה. אינו דומה אדם שהכין את עצמו לקראת הימים האלה, לאדם שפחות, אינו דומה כמה הכין את עצמו וכו'. ממשיך הרב ואומר, הלילה הזה הוא לילה של נבואה לכל ישראל, וכל אחד ואחד מישראל עולה אז למדרגת צדיק, וכל שבעת הרקיעים פתוחים לפניו, ניצוצות של רוח הקודש, איזה ביטויים, ונבואה מתנוצצים אצלו, והמדרגות הולכות ומפקחות בלי ערב, וכל היודע להכין עצמו לקראת הגדולה של הלילה הזה, הוא פורח ממדרגה למדרגה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ממשיך הרב ואומר, בלילה הזה מתעטרים כל ישראל באתרת תפארת אוויר הקודש של ארץ ישראל ובאור הקודש של מקום המקדש. אם מקור השראת השכינה זה בארץ ישראל, אנחנו יודעים גם לגבי הנבואה שהכוזרי אומר שכל הנביאים לא התנבאו אלא בארץ ישראל או בעבורה. אז בלילה הזה כל ישראל מתעטרים באוויר הקודש של ארץ ישראל. גם מי שלא נמצא חס ושלום עדיין בארץ ישראל, והגיע הזמן לעלות מהר 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 לארץ, הגאולה בוא תבוא. כל יום שמתקדם אנחנו קרובים יותר מתמיד אל הגאולה. מתי יהיה אנחנו לא יודעים, אחר כך לא בכל יום, אבל כל פעם שעובר עוד יום עוד יותר קרובים אל הגאולה. בלילה הזה מתעטרים כל ישראל באוויר הקודש של ארץ ישראל ובאור הקודש של מקום המקדש, שאנחנו כל כך מצפים ומשתוקקים אל הגאולה השלמה, אל עשיית קורבן פסח, עשיית קורבן פסח בבית המקדש. כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, וכל אלה עדים לערוך את הסדר הנפלא של הלילה בקדושת המחשבה וזהירות בדינים לכל פרטיהם ודקדוקיהם, מרגישים את קדושת ארץ ישראל בכל מקום שהם, כאילו נמצאים ממש בארץ ישראל, שתולים בבית השם, מחצרות אלוקינו יפריחו. אומר הרב, ממשיך הרב ואומר, חג הפסח זמן חירותנו, הוא הזמן אשר בו משתחררים מכל עבדות, כי מצרים הייתה היסוד והשורש לכל מיני העבדות שבעולה, בית עבדים. ההגדרה של המקום הזה, עבדות. ואם עם ישראל יצא מבית עבדים לחירות עולם, עבדיים ולא עבדים לעבדים, אשר אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, עבד השם הוא לבדו חופשי, כמו שרבי יהודה הלוי אמר. אומר רב, כל הלחץ אשר ישראל נלחצים ממי שהוא, הכל הוא שורש פורה ראש ולענה ממצרים. כל הלחץ שעם ישראל נלחץ מהאומות, נלחץ מעניינים כאלה, מעניינים כלכלי, הכל ממצרים. כל אומות העולם המסתררים על ישראל ולוחצים אותם, כולם הם ניצוצות של מצרים. הכוח שיש לו אומות כנגד עם ישראל ממצרים. מצרים זה השורש, הבית עבדים. גם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. המקור של כל העמים ללחוץ את עם ישראל, מצרים. כל המגמה של אומות העולם היא שישראל יהיו להם עבדים. תמיד הם אומרים, אנחנו בעלי הבית, אתם באתם ולקחתם מאיתנו. לא. ולא ידעו כי הלילה של פסח ליל שימורים מול השם, שמור ומיוחד לשעבד אליו את בית ישראל ולא לזולתו. ובו ניתקים כל העבותות והמוסרות. זאת אומרת, אומר הרב, כל הלחץ של האומות לא יועיל להתגבר על עם ישראל. למה לא? יש להם את ליל הסדר. יש להם את ליל הסדר, שזה זמן חירותנו. הגדרת הזמן של ליל הסדר של פסח זה זמן חירותנו, שאנחנו עבדי השם, אנחנו הבני חורין הכי גדולים בעולם. ובזה שאנחנו דוגלים בחג הפסח בלהיות עבדי השם, אנחנו משתחררים מכל השיבודים ומכל הדברים שלוחצים אותנו מסביב. הייתי אומר, זו הסגולה הכי גדולה. נשתחרר מכל השיבודים. מה? לחגוג את חג הפסח בשמחה. להבין, להשיג, לקלוט את מעלת הפסח. וזה שאנחנו נקלוט את מעלת הפסח ואת הגודל של הקדושה של הימים האלה, את עניין יציאת מצרים, את עניין והגעת לבלך, את עניין ארבע כוסות, את עניין אכילת המצה, כל הנושאים האלה, אנחנו עולים ומתעלים מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה, ומשתחררים מכל השיבודים. וכשעם ישראל יחגוג את החג הזה בשלמות ויקיים את מצוות החג האלה של ליל הסדר, זה הסגולה הגדולה ביותר, להשתחרר מכל הלחצים של האומות, להיות בני חורין אמיתיים, שזה התקווה, זה התקווה הכי גדולה של עם ישראל. בחג הקדוש הזה מרגישים כי הכל בא בשלמות גמורה, רק מאיתו התברך שמו, בלי שום צורך של הוספה מצד האדם. אומרת, הכל התערות הדלילה, לא צריך שהאדם יבוא ויוסיף פה, ייתן פה עוד משהו, לא. בחמץ יש גם התעוררות עצמית, תוספת החימוץ, אבל מצה היא כמו שהיא, בלי שום תוספת מצידה. בכל תוספת הרי בבל יראה ובל ימצא. מסיים הרב את הפסקה ואומר, בחג המצות הכל משתחרר, אין הכלל ואין הפרט. כל אחד מישראל, גם אשר בכל השנה איננו זוכה להיות נגעל ממיני עבדות שונים, משפיע עליו התרבות, משפיע עליו עניינים אחרים, אומר הרב, זה כל השנה. בחג הקדוש הזה, הנה הוא משתחרר לגמרי. יש יום אחד שיש לך יכולת להתעלות מעל כל המציאות, מעל כל השיבוד שאתה נמצא כל השנה. וכל היודע להיות מקשיב אמת לימים האלה, מוצל הוא מכל מיני לחץ ושיבוד, והוא לקוח ומשובד להשם יתברך, שהוא האושר היותר גדול והחירות היותר נמרצה, וזוכה להגיע למדרגת עבד השם. זה מה שאמרנו, שרבי יהודה הלוי אמר, עבד השם הוא לבדו חופשי. בהזדמנות הזאת, בחג הזה, יש לנו את אותה התרוממות רוח, את אותו יכולת להתעלות בעזרת השם, להיות עבדי השם אמיתיים. יהיה רצון שנזכה לצאת מעבדות לחירות ומשיבוד לגאולה שלמה במהרה בימינו.